אז ממני שהוא כבר שנה שלא למדנו רואית. מה? אז כפי שהיה כבר אמור בהתחלת השנה, נלמד ביום שני לערב קטעים מאורות הקודש, ואנחנו נתחיל בהכרח השלישי, שיש כמה נושאים שצריך לברר לקרוא מקורות. אתם כבר שומעים אותי? לא. אז יכולתי לעשות נושא על יראת שמיים, יש לכם את הדף. אז הוא כתב בשבילה, יגיד לנו. הוא מראה שחקר. אז נעשה כתב. אני מציע שנקרא את הדף, זה לא ארוך. ואחר כך אני אקדים את הנושא. עם המקור בגמרא, ואחר כך נשמע את הדף לפי השאלות שקורה. אז נתחיל מיד. התכונה של יראת שמיים מצד עצמה לא תלויה מגרמה כלום. זאת אומרת, אין לה עצם מעצמה, אין לה תוכן מעצמה. ומיד בהתחלה אנו רואים שהוא אומר לנו דברים מפתיעים, שהתכונה של יראת שמיים, קודם כל צריך להבין שיש תכונה כאילו טבעית שבאה מצד האדם, מצד הבריאה, מצד האדם כבריאה, ושהתכונה ההיא אינה תוכן מעצמה, לטלה מגרמה כלום, ואי אפשר לה להיות מתחשבת בין הכישרונות ומעלות הנפש של האדם, זה עוד יותר מפתיע. היא, כשהיא לעצמה, היא עלולה להוריד את האדם ואת האנושיות כולה לעומקי תאומות, כשם שהיא עלולה להעל אותם למרומי שחקים. זה עוד יותר מפתיע. אבל דווקא משום לבית לה מכמה כלום, היא מקבלת את כל האורות, היא עוצרת בקרבה את כל הכישרונות כולם, זאת אומרת, יש בכוחה, להיות כמין כלי קבלה ריק מהכל מלכתחילה, אבל מוכנה לקבל את כל האורות שבאים לתוכה. זה מובן. ומה שלמדנו כבר, שצריך לברר לפי המקורות, שאפילו אורות מצד הטוב או להפך. ומדובר ביראת שמיים, ולכן הנושא הוא לא כל כך קל. וכל כישרון מתברר ומובטח להיות נשוא רק על פי הערכה הנכבדת של ייחוסו לאוצר הגדול, אוצר של יראת שמיים, שבו הכל גנוז. אם כן, יש לנו כבר שני מדרגות, התכונה של יראת שמיים והיראת שמיים עצמה, שהיא מקור האורות האלו, זה נקרא לפי המקורות שלנו, בגמרא אוצר גדול של יראת שמיים, וזה שתי מדרגות שונות. צריך להבחין בין ההגדרה הראשונה של התכונה ליראת שמיים, מהי, ואחר כך התוכן של הערכים של יראת שמיים, מהם. כמובן אני רק חוזר מקצרה על זה. בכל כישרון מתברך ומובטח להיות נשוא רק על פי הערכה הנכבדה שיחוסו לאוצר הגדול. יש לי קוראים לחושו, אבל אני כנראה לזרוק, זה אותנו. מוצר של יראת שמיים, שבו הכל גנוז. על כן, יראת שמיים מתרוממת לא כל כך על פי העסק במעמקי עצמה, כמו שהיא מתעלה על ידי מה שממלאים אוצרך וצרך בכל דעת וכישרון. כמו שאמרנו כבר מקודם, אין לית מגרמה כלום, זאת אומרת זה כאילו כלי ורק כלי מוכן לקבל, ואם לא מקבלת, אז אין תוכן, ואם אין תוכן, יש סכנה שהתוכן יהיה גם כן, אבל מצד אחר. זה מובן, כן? אז במה מדובר? סוף סוף נראה את זה. דעת וכישרון, בתורה ובצוות, בכל מידה נכונה, בכל עוז וגבורה, בכל תהילה ותפארת. ולא יהיה לנו מספיק זמן, אבל כבר אתם רואים ש... צריך להעמיק ולעיין בכל מילה ומילה, יש בכל מילה רמז מדויק למה שאנחנו לומדים במקור. רק הכנתי כמה מהם כדי שנראה את הרקע של המימרה ההיא. נמצא שיראת שמיים ויסוד הווייתה העולמית היא אספקלריה דלה נהיר. מצב עצמה, בכל עניה הוא בהרד אור שמש העליון עליה, עד אשר תתאחד יפה ביסוד מקוריותה. אז כבר אתם מנחשים את הרמזים אולי ונראה דחקה. אז תעלה מעלה מעלה, ותהיה באמת, עטרת תפארת לעמוצי בטן. כשתשוב מלא עטור אל שורש מחצבה העליון, העשיר מכל השפעה הנאצלת, המתפלגת לפלגות מיוחדות. היא בת נדיב, ביטור של אברהם אבינו שנקרא נדיב, שבכל שמה מקור הברכה כולה. טוב, הנה הקטע, והיחס למה שכבר אנחנו מוצאים בגמרא במדרש זה בספר, אבל נתחיל בהתחלה עם הסוגיה שמלמדת אותנו את הנושא הזה, אולי נעשה אחרת. יש לכם כבר שאלות שאני אכין את זה תוך שאלה לי. אתם מובן? כן. אז אני רושם את זה.
הקטע הראשון, כפי שאמרת, הוא מתאר את יראת שמיים כמו כלי.
התכונה של יראת שמיים.
כן, כמו כלי. בקטע השני של הדף, כשהוא מדבר על ייחודה וחזרתה, אז זה כבר לא כלי, כי
הכלי... לא, זה כלי מלאה אור. מלאה אור שבא מהאוצר הזה שנקרא יראת שמיים.
אז יראת השמיים היא כלי או אור?
לא. התכונה ליראת שמיים, ואני צריך להגדיר עוד קצת אולי, התכונה, הנטייה ליראת שמיים, זה כאילו איזה נטייה טבעית שבאה מן הבריאה במה שהיא בריאה, כן? וכשלעצמה אין התוכן, וכשהיא מקושרת, מתייחדת עם האוצר של יראת שמיים, אז היא מלאה יראת שמיים טהורה, יראת שמיים אמיתית. ואם לא, יש סכנה שהיא תתמלא מכל תכונות רעות לגמרי. אותה תכונה של יראת שמיים, ולכן צריך לברר את זה. אז אולי אני אגדיר את המושג הזה של תכונה ליראת שמיים. קודם כל אמרנו דבר פשוט. התכונה היא כמו כלי, אבל היא צריכה האור המתאים לה. כן? אבל התכונה כשל עצמה היא כל כך חזקה, מכיוון שהיא, כל הבריאה כולה, היא כולה אותה תכונה, כן? שהיא לא יכולה להישאר ריקה, ולכן היא צמאה לקבל, והיא יכולה לקבל יותר חושך מאור, או רק חושך ולא, ולכן צריך לקשור התכונה ליראת שמיים, ליראת שמיים עצמה. זה קצת יותר מובן? כן? זה מובן? טוב, אז אולי נאמר ככה, התכונה ליראת שמיים, אחר כך זה יהיה קצת יותר מדויק לכאן מקורות, זה מה שאנחנו יכולים, לפי הסגנון התרבותי שלנו עכשיו, להבליך כתכונה לערכים. אדם בלי ערכים אינו אדם. ולכן יש שאיפה לקשור את נפשנו לאיזשהו ערכים. אבל יש אפשרות של טעות בכתובת, אם אפשר לומר את זה ככה. מבינה למה אני מתכוון. טוב, אז יש עוד שאלות? זה צריך לברר את זה. זה כל הדיוק, ההבדל בין תכונה ליראת שמיים ויראת שמיים עצמה.
מצד עצמה הזאת.
כמין הקדמה ליראת שמיים, הכנה ליראת שמיים, אבל לפי מה שאומר הרב וגם בקטעים אחרים, זה נתון טבעי לאדם בתור בריאה. כי לפי הקבלה, הבריאה היא כל כולה רצון לקבל. אבל עד שלא קיבלה מה שצריך לקבל באמת, כדי שהמציאות שלה תהיה טוב, כן? אז היא יכולה לקבל אפילו מהשטחה כבר. זה מה שבתוכן אומר הרב. זה מובן? ושורש הדברים, כמובן, זה הבחירה. כן? כי מי סוף סוף בוחר בערך זו או אחר כדי להתמלא ממנו? זה הבחירה. ולבחירה אין גורם, אין שום גורם. הבחירה מתחילה בעצמה. ולכן יש אזהרה שצריך לקשור, לאחד את הכלי המוכן הזה לאור המתאים לו. וזה נקרא, אחר נראה בגמרא כבר, וזה נקרא תלמוד תורה. בלי תלמוד תורה, התכונה ליראת שמיים מביאה לעבודה זרה, מביאה אפילו לכפירה. כן? אותה תכונה ליראת שמיים, מכיוון שאדם לא יכול לחיות בתור אדם בלי ערכים, ואם אינו קושר את עצמו לערכים האמיתיים, אז קושר את עצמו לכל מיני פסוידו ערכים. איך אתם אומרים? ככה? זה מובן? כמו שאני אמרתי לזה, למדתי ממך, טעות בכתובת. כן? אבל השאיפה הייתה אותה שאיפה. כן. כן.
עצם עצמות ותוכן זה אותו דבר?
לא בדיוק, לא, אבל מה? לפי הנושא שלנו אפשר להשתמש באותה מילים. לד לה מגרמה כלום, זאת אומרת, אין לה עצם. זה כלי בלי עצם. היא צריכה לקנות את עצמה, פשוטו כמשמעות. יש לה תכונה לזה, אבל עוד לא קיבלה את העצם שלה, את העצמות שלה. ולכן היא קונה את עצמה. טוב. זה בסדר? טוב, אז נתחיל באותה נקודה. וההנחה הראשונית היא שמכיוון שהבריאה, במה שהיא בריאה, היא איזה מין מוקד של שאיפות לערכים, ופה אני חוזר רק לדיוק קטן, אבל אני חושב שזה חשוב, זה ההבדל בין יצירה, יצור טבעי והאדם. יצור טבעי אין לו עניין כזה של תכונה ליראת שמיים. לכל הפחות, אם אפשר לומר את זה ככה, יש לו עירה של מה שקורה בארץ, אבל הקשר לשמיים אין. ייתכן שזה קשור לקומה זקופה של האדם, יש לו איזה נטייה לשמיים, אבל אני חוזר להגדרה הפשוטה, יציר, יצור טבעי, אין לו שאיפות של ברכות מעל הטבע. וזוהי הגדרה של הברכה שהקדוש ברוך הוא ברך את האדם, שהוא נתן לו, או של יתרון יותר למעלה מסתם הטבע. אם היינו יכולים להסתפק במה שהטבע נותן לנו, אז לא היה מקום לשאיפות האלה. מכיוון שכלי האדם הוא כבר שונה מכלי הבהמות וכל יצור טבעי, במה שיש לו כבר בשורשו אותה בחירה שהיא מתבטאת בשאיפה לערכים, אז אנחנו צריכים לקבל מלמעלה מהטבע. וזו ההגדרה של הברכה. במיתו של דבר יש גם פסוק שאומר שהבורא ברך גם את הבהמות, זוכרים את זה? למשל זה הדגים, כן? אבל יש הבדל. הברכה השייכת לאדם זה פריה וריבייה, והברכה של הבהמות זה רק הריבוי. תראו מה שאומרים המפרשים על זה, בפרט רש"י על המעשה בראשית. טוב, אז מי מצא כבר במה מדובר פה? בלשון הקבלה, מי שלמד את זה. יפה, זה מידת המלכות. שהמידת המלכות נאמרת לית מגרמה כלום. זאת אומרת, המלכות היא בהתפשטות הספירות, המלכות היא בהתחלת ההליך של תיקון העולמות, היא כלי ריק מכל אור, והיא מקבלת את האורות דרך היסוד, מכל הספירות העיון. אתם מוצאים אותו מבנה בממרה שלנו, כן? אני חוזר רק לקצר. עד אשר תתאחד יפה ביסוד מקוריותה. כולם דרך אגב, כדי שתראו את הדיון שלנו. אז לפי הספוט ולפי ההזדמנויות, המלכות מקבלת או מצד החסד, או מצד הגבורה, או מצד התפארת, או מצד הנצח, או מצד ההוד, או מלמעלה מזה, ואין לה אור משלה. אני לא חושב שצריך להסביר את זה, כי התוצאה של הצמצום פועלת במידת המלכות. זה מובן? ולכן המלכות התרקנה מהאור שלה, כדי שיהיה מקום לעולם, זה רק בקצרה, רק תבינו את ה... ולכן, העיקר הבריאה זה אותה תכונה להיות כלי מקבל, כלי קבלה, אבל מכיוון שלית לה מגרמה כלום, היא מוכנה לקבל כל מה שיבוא אליה, ולכן הכל תלוי בהזדמנויות, בזכויות, בהזדחכות של הכלי, כדי שאור זה או אחר יבוא. לפי דעתי, החידוש פה של הרב מתחיל בזה, שהוא מסביר בקצרה ככה, את האמביוולנטיות, אם אפשר לומר את זה, כן? אבל באופן קיצוני לגמרי. או הטוב המוחלט, או הרע המוחלט. זוכרים את זה? נמצא לדוקו. היא עלולה להוביל אותה אדם ואת האנושיות כולה לעומק ועומו, כשם שהיא עלולה להעל אותם מרומי שחקים. אז טוב. אז אני אשתמש בהסבר הזה לפי מידת המלכות, ועוד נחזור על העניין עד שזה יהיה ברור לגמרי. נוסף, רציתי לתת את זה כבר מעלם. אז במסכת ברכות יש לנו כבר מקור אחד שאני אקרא אותו בקצרה, אבל אותה סוגיה אנחנו מוצאים אותה אחר כך נראה במסכת שבת גם כן. כן.
טוב, אפשר את העניין הזה של ההתדלכות, כיוון שכאן יש לנו את הכלים שהוא המלכות, או התכונה של יראת שמיים. מצד אחר, האורות שהיא צריכה לקבל, וכל האור והתהליך הזה של האור המתאים, תלוי בהזדקקות. ההזדקקות נראית כאן כאילו גורם שלישי.
והוספתי גם הזדמנויות.
או הזדמנות.
שזה לא תלוי בזכות.
מה ההזדקקות וההזדמנות כגורם או כקשר, או מאיפה מקורם, מחוץ לעניין של...
אז אני אתן את זה, איזו דוגמה פשוטה, אם הבנתי את השאלה. נניח שמתעורר באיזשהו אדם, ואולי נקדים את זה בדורות הראשונים של ההיסטוריה, לפני האבות, 2000 שנה טוב, ומזדמן לאיזשהו אדם, איזו שאיפה למה שאנחנו קוראים חסד. אבל יש חסד, של הסתרה לקדושה, ויש חסד של הסתרה אחרה. ולכן צריך חוכמה של המידות שזה נקרא דרך ארץ באיזשהו שלב, אבל שזה נקרא גם כן תורה, כדי לדעת מהי החסד האמיתי, ולכן צריך ידיעה שכלית, לאיזה חסד, לאיזה סוג של חסד, אני צריך להיות קשור. ולכן אנחנו לומדים, דרך קודם כל השעס והמדרש והקבלה כמובן גם כן, שעד אברהם אבינו לא היו יודעים מהי החסד האמיתית. הוא החזיר את הכלי של החסד האמיתי, ולכן האור האמיתי של חסד מצדך לקדושה הוא מוכן. כדי להתקשר לחסד הזה האמיתי צריך תלמוד תורה. כל המידות, כל המידות צריכות תלמוד תורה מקביל. אני לא יודע אם נתתי לך תשובה מספקת.
אולי, אני רוצה לברר אם הבנתי את התשובה. שמבחינה זאת, התורה איננה סבירה ואיננה מידה ואיננה... כיוון שהיא אותה אפשרות כדי
להתבלט להזדחות. אני חושב שהבנתי את השאלה שלך. כן, ברור. התורה היא אורה איתה. התורה היא ראיתה, אם אין לי את הכלים כדי שהאור יבוא למלות את הכלים, התורה נשארת בשמיים, אם אפשר לומר את זה כך. זה מובן, למשל, הפסוק אומר צדק, צדק, תרדוף, ולא מסביר לנו מה זה צדק. לכן אני צריך, אם יש בי הנטייה לצדק, ללמוד מה זה צדק אמיתי, הצדק של הצדק. זה מובן. טוב, יש עוד
שאלה, יש פסוק בתורה, בזמן האחרונים, צדיקים ילכו בה, ופושעים יכשלו בה.
יפה.
בתורה.
יפה, זה אותו נושא. תלוי באיזה, איך אומרים, מצב, אתה מתחיל ללמוד תורה. אם אתה מתחיל ללמוד תורה ביעד של יראת שמיים, אז יש לך לא רק המפתחות החיצוניות, אלא גם המפתחות הפנימיות. זוכרים מה אומרת הגמרא בזה, כן? הגמרא אומרת במקום אחר, מי שלומד תורה בלי ברכה תחילה, נעשית לו סם מוות. התורה יכולה להיות או סם חיים או סם מוות. וזאת התורה שחסם משה, זה כתוב בסין, אבל המדרש מגיע לסמר, כן? זה קשור לאותו נושא. אם הבנתי טוב את השאלה, לא רק הנטייה ליראת שמיים, אלא גם התורה ככלי להגיע ליראת שמיים אמיתי, יש לה אותה, איך אומרים, אמביוולנטיות. כן? ברור, זה ידוע. כן?
עכשיו, יש שתי אמרות בגמרא, אני יודע אם אני אצליח לצטט אותן בדיוק. יש אחת שאומרת, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים.
כן,
יפה. ואחרת שאומרת,
זה בגמרא, לא
בגמרא. כן, בגמרא. והשנייה אומרת, אין בידי שמיים, אלא יראת שמיים.
יפה.
האם יש קשר לנושא?
אז נתחיל בזה. דווקא הספר נפתח באותו דף, זה לא מייס. וזאת תהיה ההקדמה הראשונה. טוב, אז זה נמצא במסכת ברכות, פרק 50, למד גימל ב'. והנה הממרה בקצרה, ואמר רבי חנינא, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שנאמר, ועתה ישראל מה השם אלוקך שואל מעמך, כי אם ליראה אותו בפסוק. כן? אז אני אסביר בקצרה, הממרה היא ידועה מאוד, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז נחזור להגדרות הראשונות. כל הערכים נותנים לנו את התוכן של הדעת, של הכישרונות, של העמידות וכן הלאה. אנחנו לא נמצאים במצב שצריך להמציא את תוכן הערכים. הערכים כבר ישנם והם למעלה מהבחירה שלנו. ואני אסביר את זה. אני לא יכול לעשות שטוב זה רע או רע זה טוב. אני לא יכול לעשות שיפה זה עכור או עכור זה יפה. אני לא יכול לעשות שאמת ושקר ושקר זה אמת. זה מכריח אותי. מדובר בקשר בין נפש האדם לערכים. הערכים הם למעלה מהנפש. אבל יש איזה בחינה שהנפש הוא למעלה מהערכים, הבחירה לקבל את הערכים או לא לקבל אותם. ולכן הכל בידי שמיים, כל מה שנמצא בעולם זה נתון. חוץ מההחלטה של קבלה. אם אני מקבל או לא. זה אני יכול להחליט אם אני מקבל או לא. ולכן הכל בידי שמיים חוץ מהרשם. בעיקר רגילים ללמד את הסוגיה ההיא בבחינת המוסר, וזה אמת, וזה מוקד הנושא. הכל בידי שמיים, כל מה שמתרחש דרך המאורעות של הטבע, של העולם. חוץ מיראת שמיים, ההחלטה של הרצון שלי להעדיף להיות יותר צדיק מרשע או להפך. אני אמרתי יותר צדיק מרשע, ולא אמרתי צדיק או רשע, כי זה לגדולים, כן, אבל לנו הקטנים זה מספיק כבר להבין את העניין. זה מובן, כן? בינוני. וחוץ מזה, למה קוראים לזה עירה? ויש כמה מדרגות, אני לא יודע אם יהיה לנו מספיק מקום, מספיק זמן, סליחה, המקום זה המקום. מספיק זמן כדי לברר כל המקום. פלוס מדרגה של עירת חטא. יש מדרגה של עירה, לא, קודם כל עירת העונש. אחר כך מדרגה יותר גבוהה, עירת החטא. אחר כך מדרגה יותר גבוהה, עירת אלוקים, ואחר כך עירת שמיים ועירת השם. לרוב, עירת אלוקים, עירת שמיים ועירת השם, החכמים משתמשים במושג זה או אחר, כאילו זה אותו, אותה משמעות, אבל זה מדרגות בנפש, בכוחות הנפש. עירת חטא, שאני עושה את הטוב, סליחה, עירת העונש, אני עושה את הטוב, סור מרע ועשה טוב, מכיוון שאני מפחד עונש, וזה טבעי, וזה מובן, וזה קשר למדרים. מי שמתנהג כמו שצריך, מכיוון שהוא יראה את העונש, נקרא צדיק גמור. זה בגמרא ובבתחה, נקרא צדיק גמור. זה לא צדיק מעולה, אבל גמור, כן. וכבר אני מתחיל להסביר במושג של עירת חטא. מה זה לירא מהחטא? אז נחזור להגדרה של הערכים. הערכים הם כל יכול. זה מספיק מובן, כן? אני חושב שהצלחתי להסביר את זה. הערך הוא מכריע אותי. הוא כל יכול. חוץ מדבר אחד, אם אני אקבל אותו או לא. ולכן הוא בסכנה איתי. אם אני לא עמדה של עירה הערכים, אז אני עלול לפגום בערכים. ולכן הוא, איך אומרים את זה בעירית? אולי אני אגיד בצרפתית את התרגום. ונרד, איך אומרים את זה? פגיע. כן? הוא מסור בידי. כן? אולי זה קצת בפשט של הממרה. הכל בידי שמיים, חוץ מעירת שמיים שהיא מסורה בידי. כן? ולכן המילה עירה היא במקומה, זה ממש עירה, פחד לנגוע בדברים של ערך, שמכיוון שיש לי בחירה והרשות נתונה, אני יכול לפגוע בהם. ולכן לא לפחד מהמילה עירה. אתם מבינים למה אני אומר את זה, כן? כי יש את זה מין צניעות בלשון, מפחדים לתרגם עירה בעירה, אבל עירה זה פחד, כן? אני מפחד מהחטא. כי חטא בא לידי פגם בערכים. זה עירה ממש, כן? זה מובן? כמו שאם אני אוהב מישהו, אני מפחד מלנגוע בו, כן? זה ממש פחד. טוב. וכן הלאה, עירת שמיים, עירת הערכים, אחר כך נדייק קצת, עירת אלוקים, עירת שמיים, עירת השם, זה ממש עירה. ונזכור את זה, כי העירה הבאה, וזה קיבלנו מהרב כבר באריכות, כשלימד את עניין חוכמת האמונה, לחוכמת האמונה היו שני ממדים, העירה והאהבה. כשמרגישים את הצד של הקדושה, הריחוב של הקדושה, אז מופיעה העירה. כשזה רחוק, אז יש הבדל כל כך עצום שאני מפחד להיות נוכח, זה עירה. כשמרגישים את הצד של הברכה, אז את הצד של הקרבה, מופיעה האהבה. פעם הסברתי את זה ואני אחזור לזה בקצרה. לכן אנחנו מגבירים את הקדוש ברוך הוא, פשוטו כמשמעו, הקדוש ברוך הוא. כשהדגש הוא בהקדוש, זה יראה. הדגש הוא ברוך, זה אהבה. אז אחד מהביטולים של ייחוד השם, ויש עומק פילוסופי גדול מאוד בהגדרה ההיא, אבל זה הייחוד ביוד של הייחוד באלף של היהדות, כן? שאנחנו אומרים בבת אחת שהקדוש הוא הברוך. ובסדר הזה, לא בסדר האפור. סדר האפור זה כבר עבוד הזה. אתם תופסים למה, כן? הקדוש הוא הברוך, זה למעלה מהשכל. אגב, כשאנחנו אומרים למעלה והשכל, זה לא אומר שאי אפשר להבין. אבל אפשר להבין דרך כוחות שהם למעלה מהשכל. אבל השכל הוא לא יכול להבין. זה מובן. יש כוחות בנשמה למעלה מהשכל. זה מובן, כן? ואז כשמרגישים בצד של הריחוק של הקדושה, אז מרגישים בעירה. זה עירה שאותו כמשמעו. וברור, כשעולים ממדרגה למדרגה, הטיב של העירה הוא יותר מעולה. עירת העונש זה עירה אבל קצת גסה. עירת החטא קצת יותר יפה וכן הלאה. זה מובן? אבל זה ממש עירה. רק רציתי לומר שמחמת הפולמוס עם הנוצרי, יש הרבה יהודים, אפילו סופרים, הוגי דעות, מעולים, שמנסים למנוע את זה, לחבות, איך אומרים, להסתיר את זה, ולדבר רק על האהבה. אהבה בלי עירה זה כבר עוד הדבר, זה מוגן, כן? ויש הרבה גמזים במקור.
סליחה,
למה אמרת שהקדוש
ברוך הוא לא
בברוך קדוש? מכיוון שאתם זוכרים מה שאומר הפסוק, ויברך ויקדש, ובהשבה. שהקדוש ברוך הוא שם את הברכה, מכיוון שהיה עתיד לקדש את העולם. לקדש זה הבדלה. איך אני אסביר את זה בקצרה? מכיוון שהיה צריך, היה עתיד, לא צריך, אין אחריה, אבל היה עתיד להסתיר את פניו פני העולם, כדי שההיסטוריה של הבריאה תוכל להתחיל, כדי שההיסטוריה של האדם תוכל להתחיל, צריך שלאדם יהיה בחירה. בגילוי השכינה, בגילוי השם, בגלוי אין בחירה. כשהגיעו להר סיני, לא הייתה בחירה. הבחירה הייתה בדרך, עד הר סיני. אבל כשהגיעו בתחתית ההר, קפה עליהם הר כגיגי. אין בחירה, מכיוון שיש גילוי. במובן, כשאני רואה את גילוי השכינה, אין מקום לומר שעסקים, לא עסקים, מקבל, לא מקבל. זה ילדותי, לומר ככה. זה מובן, אין בחירה, כן? לא יודעים. אז מכיוון שהבורא היה עתיד להסתיר את פניו מהבריאה, זה ההסתר פנים הראשון. אחר כך יש חלילה וחס, הסתר בתוך הסתר ואלפי אלפי פעמים. אבל ההסתר פנים הראשון, זה כדי לבסס את הבחירה של האדם. זה מובן, וזה נקרא שבת של הבורא. טוב, והבריאה נהפכת לטבע, לכאורה. אז מכיוון שכך, וההבדלה בין הבורא והבריאה זה כללה, לכן שם את הברכה, ואחר כך קידש, יהודים, את עצמו, זה מובן, כן? ולכן הסדר בפסוק זה, ויברך ויקדש. ותראו ברש"י, שברכה זה כוספת, וקדושה זה הבדלה. הבדל. ריחוק. ריחוק. והוא מדביר את דגע באמן. ביום שישי יש ברכה כולה, וביום שבת אין ירידת המן. והוא מוסיף, והפסוק נכתב לעתיד. זאת אומרת, יהיה פעם איזו דוגמה של זה. בדוח של גילוי שכינה ראו שיום השישי בא הברכה השייכת לשבת, ויום השבת נרדל. זה מובן. טוב. ולכן, לא גמרתי עם אותה שאלה. אני מכיר את קרבת הבורא דרך כל מה שנקרא ברכה בעולם. ולכן זה הכלי של התפילה. אנחנו מתפללים לה ברוך, שהוא מקור הברכות. אם אני מסוגל להבין, איך אומרים, להרגיש במה שאנחנו אומרים ברכה בעולם, שהעולם אינו רק טבע, אלא באותו טבע יש ברכה שזה כמו רשימי רושם של הבורא, ברוך שאכלנו משלו, פשוטו כמשמעות, כן? אז אם אני מרגיש בזה, אז אני יודע שיש בורא. להתייחס לבורא דרך השכל קודם, זה ניתן רק ליחידי סגולה, למשכילים במובן המקורי, כן? אבל לכל בריאה ובריאה, יש יחס ישיר לוודאות של הבורא, אז על פי שהשכינה מסתתרת, דרך מה שנקרא ברכה. אז כל בריאה יכולה להיות קשורה לבורא דרך הברכה, ולכן אנחנו מתפללים לברוך. אני מודה שאתה מקור הברכות, מכיוון שאני טעמתי ברכה. יש פסוק בתהילים, טעמו וראו כי טוב השם. פשוטו כמשמעו, כן? בוס נעיל, ברוך אתה השם. זה נורא. וזה ניתן, זה ממש ממד אוניברסלי. לכן המדרש מסביר את זה לגבי אברהם אבינו. כל בן אדם יכול להיות בן אברהם. ואברהם לא לימד תיאוריה שכלית של הבורא, כמו שעושים הפילוסופים, התיאולוגים, הפילוסופים למשל, אלא נתן להם לאכול כדי שיטעמו את הברכות, ואחר כך הזמין אותם לברך על הברכות. אולי זה נקרא זימון, כן? זה מה שאומר המדרש. טוב, זה נושא בפני עצמו. אז, אם אני מתחיל בניסיון של הברכה, כדי אחר כך להגיע להגדרה של הקדושה, אין לי שום, איך אומרים את זה? שוב אני אשתמש במילה לא הזה, תיקון דין אסיורס. ביטחון, לא, זה בטוח. אין לי שום ודאות שאני אגיע לקדושה האמיתית. כי דרך הטבע, והברכה היא נמצאת בתוך הטבע, למעלה מהטבע, אבל בתוך הטבע, אני יכול להגיע לכל עבודת זרה שבעולם. וכך קראו לכל עובדי עבודת זרה. התחילו להרגיש בברכות, אבל בלי קדושה. לכן צריך להתחיל בסבר ההפוך. קודם כל, לקבל את עול מלכות שמיים תחילה, קדושה, ריחוק, ואחר כך להגיע לברכה. אבל קדושה בלי ברכה זה לא היה. ברכה בלי קדושה גם זה לא היה. זה מובן?
זה
משהו שהוא מעבר, לקצר, לפחות
שיש מהר"ל.
נראה דווקא מברכות. איפה זה נמצא?
זה או בתקופת
דוד, או בתקופת עבודה. אתה אמרת את העירה. את העירה לדבקות. כן, אבל זה לא נוגן מה שאמר הרב פה.
אבל אנחנו עכשיו את הברכה בתור הייעוד.
אבל ברכה ועירה זה משהו אחר. מה אמרת בדיוק?
קדושה אנחנו הגדרנו כיראה. את הקדושה הגדרנו כיראה.
כן.
כן, זה לא שאלה מפלגת דרכות. קדושה זה
הפרדה. אקום, כן, אני מבין. לא, יש כלל שהידמות לבורא. למשל, מה שאנחנו אומרים ב-18, הוא קדושים בכל יום יעלנו חסלה. וזה, מביא לעניין של החברים, של הדבקות. וכל מה מבחשים, בעיקר הרמב״ם גם כן, אומרים, לפי המקור במדרש, מהו חנון, אף אתה חנון, מהו רחום, אף אתה רחום, וזה לדוף קבו, כן? אבל זה דבקות, וזה לא, איך אומרים, זה המושג החסידי והקבלי, זה המושג היהודי, אני אומר, דבקות, יש הבדל. קדושתי למעלה מקדושתכם. אצל דתות אחרות אנחנו רוצים שהשאיפה היא לא דבקות, אלא איחוד. אלא, איך אומרים את זה בעברית?
מלכות.
נכון, יפה. אז זה ההבדל. והדבקות ההיא מכילה גם את האהבה וגם את היראה, אבל אני רציתי להסביר את הסדר לפי הנתונים הבסיסיים. ואז נמשיך קצת, אם זה כבר מובן. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ולכן צריך להבין מה זה שמיים פה. למה מגדירים את היראה ההיא כיראת שמיים? שוב, אנחנו כל כך רגילים בשימוש המילה ההיא, שאנחנו לא רואים מה קורה פה. האם המילה שמיים זה שם של הקדוש ברוך הוא? לא. לא אומרים ששמיים זה שם של הקדוש ברוך הוא. לא משתמשים למשל בשבועה, שבועה בשם שמיים, פשוטו כמשמעו, אין השבועה כשרה. שמיים זה לא שם של הקדוש ברוך הוא. ולכן אני הגדרתי במושגים שלנו כעירת הערכים. ואחר כך אני אמשיך עוד לזה. טוב, נניח שמשתמשים, יש שמחתי מי שאומר שמכיוון שהגויים היו משתמשים במילה שמיים כדי לומר את האלוקות, עובדי עבודה זרה, היו עובדים לשמיים, כן? לכוכבים ומזלות. ולכן גם היהודים קיבלו את זה ומשתמשים בזה. אבל אי אפשר לקבל הסבר כזה. אתם מבינים למה? זה, אם זה היה ככה, זה היה מוקד עבודה זרה. איך הרבנים קיבלו ביטוי כל כך רחוק מהיהדות עצמי. כן? לכן צריך להבין שיש הבדל בין יראת אלוקים, יראת שמיים, יראת עצמי. זה מובן? אז אולי למדתם כבר פעם, יש מדרש, אני לא יכול לתת לכם את כל המקורות בדיוק, אבל רק אני אסתת את הפסוקים ותראו במפרשים על זה. יש מדרש שמביא רש"י על הפסוק אצל סיפור יעקב אבינו, וילן שם באה שמש, כן? שהמלאכים אמרו, באה שמש, באה שמש, ששמש זה שמו של יעקב אבינו, כן? אולי זוכרים את ה... זוכרים. וכמו כן, אנחנו יודעים שיש כמה מדרגות בעולמות. הארץ, בראשית בר אלוקים את השמיים ואת הארץ, הארץ מקביל לספירת מלכות, בכל פעם, כן? ואחר כך, כל מידות התפארת, מחסד עד יסוד, זה מקביל לשמיים. והספירות העליונות, קטע חוכמה בינה, זה מקביל לשמי השמיים. חוץ מזה, אנחנו יודעים שבמידה תפארת, יש שישה קצוות, שאני אזכיר אותם בקצרה, חסד מקביל לאברהם, יצחק, סליחה, לורה, יצחק, תפארת ליעקב, נצח משה רבנו, הוד אהרון הכהן ויסוד יוסף, יוסף ביחס. כל זה נקרא שמיים. זאת אומרת, הם הערכים שבזכות האבות הם קרובים לבריות. וזה נקרא זכות האבות. הזכות של האבות היה להחזיר את הכלים של אותם מידות שנקראות שמיים. זה מספיק מובן, או אתם עושים עוד נקרות בהם. אולי נחזור בהתחלת המקרא, וראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מיד הפסוק ממשיך, והארץ הייתה תוהו ובוהו, והשמיים, איפה הם? כן. אז זה קשור לעניין של שבירת הכלים. והארץ הייתה תוהו ובוהו, זה התוצאה של שבירת הכלים של אותם המידות שנקראות שמיים, מחסד עד יסוד. כן? תוהו ובוהו, זאת אומרת, תוהו ובוהו של התוצאה של השבירה של הכלים האלו שלא היה להם אחיזה בעולם. זה מובן, אז האורות חזרו למעלה. ולכן זה פשט הפסוק לפי האריזה. והארץ הייתה תוהו ובוהו, זה תוצאה של שבירת הכלים. בא אברהם והחזיר את הכלי של מידת החסד. אז האור של חסד ירד לעולם. והוא, איך אומרים, נטרון מהעולם שלנו. בא יצחק להחזיר את כלי הגבורה. בא יעקב תפילת כלי התפארת וכן הלאה. ולכן האבות החזירו את השמיים על הארץ. על הארץ. לפי סוד הפסוק, כימי השמיים על הארץ. אז אני רוצה להוסיף רק שני דברים. חסד נקראת יד הגדולה. גבורה נקראת יד החזקה. ותפארת נקראת יד רמה. זה ידוע, כן? אז אפשר להבין, לא מצאתי מקור, אבל אני חושב שזה מספיק ברוך. המילה יד השמיים, פשוטו כמשמעו. הכל בידי שמיים. בידי המידות העליונות. חוץ מיראת שמיים, שהיא הסגולה של הבריאה כבריאה. זה מובן? יד השמיים, זה חסד, גבורה ותפארת. באותו סגנון. זה מובן עד כאן? חוץ מזה. יש מדרש, דווקא על העניין של קרוב ורחוק, יש מדרש על פרשת בית חנן, על הפסוק, כי מי גוי גדול, זוכרים את הפסוק?
אשר לא
אלוקים קרובים אליו. אז המדרש אומר, זה במדרש חב"ד על אותו פסוק, עובד כוכבים עושה עבודת כוכבים ומעמידה בתוך ביתו אצלו, הרי קרוב. ומנין שהיא רחוקה, שנאמר בישעיהו, אף יצעק אליו ולא יענה לו. טוב, היא קרובה, אבל רחוקה. מובן. והקדוש ברוך הוא רחוק וקרוב. כיצד? אמר רב יהודה ורבי סימון, מכאן ועד לרקיע מהלך 500 שנה, הרי רחוק. בקרוב מנעים, שאדם עומד ומתפלל ומערך בתוך ליבו, והקדוש ברוך הוא לשמוע את תפילת, שנאמר, שומע תפילה עד אחד, עד אחד כל בשר יבוא. טוב, המדרש מובן, כן? יש הצד הזה של קרבה וריחוק אצל עבודה זרה, זה מובן מאליו. יש גם כן אותו צד בקדוש ברוך הוא רחוק וקרוב. אז מה אמר לנו המדרש? רחוק 500 שנה של מהלך. אני חושב שבילדותי, אבל אני לא חיפשתי את המקור, אבל זה באחד מהמפרשים של המדרש רבה, שהוא הסביר, כימי השמיים על הארץ, הוא ככה בקצרה הוא הסביר, הימים שהאבות חיו על הארץ. כי מהשמיים על הארץ, זה מובן? כי הביטוי עצמו, הפסוק עצמו, לא מובן, כי להיות השמיים על הארץ. אז הוא רומז לזה, והוא מוסיף, כי עד לרקיע יש 500 שנה מהלך. והוא מסביר שאם נוסיף את השנים שחי אברהם ויצחק ויעקב, אנחנו מגיעים ל-502. ומסביר ככה שאנחנו יודעים שיש מקור כי בגיל 3 שנים אברהם הכיר את בורו לפי הפסוק עקב אשר שמר בקולי. אם אתם מוצאים את המניין עקב מכל השנים שחי אברהם, אז נשאר 3 שנים. עקב אשר שמר אברהם בקולי, הוא שמר בקולי כמניין עקב. כמובן. אז בגיל 3 שנים הכיר בגבו. אז אם הכל רואה זה 500, ויש איזה רמז, סג'ים, שמיים זה אבות. זה מובן? עד כאן זה מובן. טוב. ולכן, הכל בידי שמיים, הכל בידי הערכים האלו שהם המידות של האבות, חוץ מיראת שמיים. ומה זה יראת שמיים? זה היראה של המידות האלו. ולפי לשון הקבלה, זה קצת יותר מדויק. עכשיו אנחנו מבינים שזה לשון הקודש פשוטו כמשמעו. כשרוצים לומר יראת שמיים, אומרים יראת שמיים מכיוון שמיים, זה הערכים של האבות. כי מהשמיים הארץ וכן. זה קצת יותר, אני יודע שאתם לא רגילים ללמוד ככה, כן? אבל אתם רואים את ההתאמה של, ה, של האנשים. אז, אם אין שאלות, אני אמשיך בגמרא.
זה יראת שמיים, זה יראת המידות של האבות, או היראה של מפני האבות?
לא, זה היראה של המידות של האבות. כן, זה בלי שום ספק. ברור שיש יחס של כבוד ויראה לאבות, כן? אבל זה עניין אחר.
אז מה ההבדל בין זה ליראת חטא?
טוב, זה לפני, זה שלבים שלבים, כן? יראת חטא זה להיות במדרגה יותר תחתונה, כן? על פי שלא מגיעים לבעשה טוב, יש כבר השלב של סור מרע. מבחינים בחטא לפני שמבחינים בהגדרה של הערך המקביל. כן? זה מדרגה יותר גדולה. אם כן, איך הגמרא מסבירה את זה? הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. שנאמר, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם נראה אותו. והגמרא שואלת על זה, אתם זוכרים? עתו, עכשיו, עירת שמיים, מילתא זוטרתא היא, האם זה דבר קטן, עירת שמיים, שאתה אומר, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם, כאילו זה דבר קטן. והאמר רבי חנינא, משום רבי שמעון בן יוחאי, אין לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, אלא האוצר של יראת שמיים, שנאמר יראת השם היא אוצרו. זה האוצר שרמז הרב בדף, אתם זוכרים, כן? ואחר כך נראה את התשובה של הגמרא, וזה פשוט. מכיוון שכל מה שבא לעולם דרך כל הערכים, כולל הטבע הקדוש, כי יש צד של קדושה בטבע, הקדושה הטבעית של הטבע, אף על פי שהמצב של הטבע הוא מקולקל דרך כל התולדות של הקליפות, אם אפשר לומר את זה ככה, אבל במחשבת הבריאה, הטבע היא מקודש, והתקדש, והברך, והתקדש את העולם ביום השביעי, היה קדש, זה מובן, כן? ואז, מכיוון שכל הערכים, זה בא מי אליו? לפי מה שאומרת המשנה, תן לו משלו. מה נתת לו? מכיוון שהכל שלו. ולכן צריך נדבה. מעט כל אשר ידבנו ליבו. אז נדבה זה מה שבא מהאדם. אבל החפץ שאני נותן לנדבה זה משלו. ולכן, כאילו, בעיניו של הבורא, אין לזה ערך, מכיוון שאצלו אין לזה ערך, זה משלו. ולכן, האוצר שלו זה דווקא הערכים שבאים מהאדם, מהבריאה, דהיינו יראת שמיים. זה האוצר האמיתי. תפסתם שאין סתירה בזה, כן? עד רבה, זה מסביר את זה. זה מובן, כן? אני לא רואה שום קושי בזה. דווקא מכיוון שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, דווקא האוצר של הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא מקבל מן האדם, יש לזה ערך, מכיוון שזה בא מן האדם. כי במחשבה הוא יכול לברור כל העולמות עם כל האורות שבעולמות. נכון, לגביו אין ערך כמו מה שבא מהאדם. זה מובן.
כבר פסוק
ובין
בשם
וישבי
עליו
דקה. אפשר לקשור את זה, נא. אפשר לקשור את זה, יפה. ורש"י מוסיף המילה זכות שמוס. ופה יש לנו איזה הרגש דתי שונה לגמרי בין היהדות ושאר הדתות. בשאר הדתות דווקא יראת שמיים זה מה שהקדוש ברוך הוא מכריע על האדם. מבינים? ביהדות זה אפר. אולי אתם קצת רגילים להבין איך הגויים תופסים את היחס של האמונה. אז אצלם, כמעט בלי שום יוצא מן הכלל, כן? אז הם מגדירים את זה ככה. אף הפי שיש אצלנו במקרה עניין של סייעתא דשמיא, דשמיא. אבל סייעתא דשמיא זה בדרך תלמוד תורה כמו שנראה עוד אחר כך. נניח, יש סייעתא דשמיא, אבל אצל הגויים דווקא האמונה זה נתון מי האל עצמו אצלם. אני לא יודע אם הצלחתי להסביר את ההבדל. תשאלו אם זה לא, אם זה לא ברור, כן? לא. איך מסבירים את המילה חסד, למשל הנוצרי, כן? והקדוש ברוך הוא החליט שיעשה אדם זה מאמין ואדם זה כופר. בחסדו נתן את האמונה, הבנתם? כן? אז לפי האמרה שלנו, ולפי רוח היהדות, זה לחלוטין לגמרי בהפך. הכל בידי שמיים, חוט מיראת שמיים, ולכן ליראת שמיים יש ערך. יש ערך מוחלט, מכיוון שזה מה שהקדוש ברוך הוא מקבל מהבריאה שלו. אני יכול, אני כל יכול בעניין הזה. הערכים הם כשלעצמם בעצמם, אבל אני חופשי לקבל אותם או לא. זה יש לי בחירה מלאה. ולכן אני הוא הבורא של היראת שמיים. זה במצידי. מדובר באדם, בבריאה כבריאה. ולכן זה הערך שנגנב בתוצרו של הקדוש ברוך הוא. זה הערכים האמיתיים. זה מובן? כי טוב, זה לא, לא, לא צריך להוסיף. אז הגמרא היא לפני כאילו סתירה. קודם כל, משה רבנו מפי הגבורה אומר לישראל כאילו יראת שמיים זה דבר קטן. וחוץ מזה אנחנו לומדים שיראת שמיים לא רק שזה דבר גדול, זה האוצר של הקדוש ברוך הוא. איך מסתדרים בזה? אז התשובה של הגמרא היא, אם לגבי משה מילתא זוטרתא היא. גבי משה זה דבר קטן. דאמר רבי חנינה, משל לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו, דומה עליו ככלי קטן. קטן ואין לו, דומה עליו ככלי גדול. זה מובן, כן? מכיוון שלמשה רבנו יש יראת שמיים, אז הוא לא מבין את הגדלות של העניין. זה ממש העמידה של הענווה האמיתית של משה רבנו, כן? ומי ש... אין לו, אז רואה את זה ככלי גדול, משימה בדיוק שם. טוב, אז זה כך רגילים להסביר. מידתו של משה רבנו הייתה מידת הענווה, ולכן הוא לא תופס את זה שזה יכול להיות, הוא לא מבין את זה. איך לבן אדם אחר זה דבר גדול? הוא יודע שזה דבר קטן, מכיוון שיש לו. אז דווקא מכיוון שמשה רבנו לא היה רק ענב, אלא היה גם חכם, ולכן הוא יודע את זה, שמי שאיננו, משה רבנו, אין לו את אותה מידה, הוא יודע את זה כפדגוג, נאמר, כן? כן? לכן אני רוצה להסביר אחרת, לא אחרת לגמרי, אלא באותם מילים. אם לגבי משה זה על יד משה, כשמשה נמצא, אז זה דבר קטן. זה מובן? ויש איזה רמז, לא למדנו את זה פעם, יש איזה רמז בסוף ה... החומה, כן? כשמשה אמר להם, כשהייתי נוכח ביניכם, חטאתם, ואהבתי אחרימותי, ולכן באו התוכחות של אחרית הימים, וזוכרים את זה, ואז הנה, כן? פשוט אז הנה. אז אני חוזר לזה, וזה דבר, אני אתן רק דוגמה של המדרש. המדרש מסביר על הפסוק, והשם ברך את אברהם בקול, שנראה מיד אחר כך בסוף הקטע, יש איזה מדרש שמוביל את זה, שבמה השם ברך את אברהם בקול, שישמעאל חזר בתשובה בימיו, ושעשיו לא יצא לתרבות רעה בימיו. זוכרים את המדרש הזה? אז נעזוב את ישמעאל, נראה מה קורה במעריב מחר, אבל גבי עשר, אז המשמעות של המדרש היא, כל עוד שאברהם היה בעולם, עשר לא יכול להכחיש מציאות הבורא. על יד אברהם אי אפשר להכחיש את זה. זה מובן את זה? כן? אתם יודעים מה עשו מזה? איזה ממדים נתנו לזה? את החסדים, ליחס לצור. יש אנשים כאלו שעל ידם אי אפשר להכריש את הערכים, בלי שום מילה. רק בנוכחותם, כן? אז כל עוד שאברהם היה פה, עשיו לא יצא לשם וזרע. וזה הקריאה פה, הלימוד פה בגמר. לגבי משה, כשמשה נמצא, אז יראת שמיים זה דבר קטן, והוא ידע את זה, ולכן אומר להם, מה השם אלוקיך שואל מעימך, כי אם, מכיוון שהוא היה מדבר. זה מובן, כן. אז הנה המקור של כל העניין הזה, ועכשיו נמשיך קצת בקטע. אני רוצה להתייחס עכשיו למשפט אחר. לא תעזור לי שיש לי בעיות או שזיכרון. איפה הוא מתייחס לקשר בין יראת שמיים וחוכמה?
בדף הזה.
זה לא בדף הזה? טוב, אז אני אדע לזה. אלא אם
כן דעת וכישרון. אם אתה מתכוון לדעת וכישרון.
לא, אולי זה בדף השני. אני בקור.
רד השם יעקב
מהותר המקום. כן, כן. אבל אולי לא נגענו בזה. כאילו תראו את זה כמעט. תראו את זה בעצמכם. טוב, יש לנו בדיוק מספיק זמן כדי לגמור, כך יש אותם הרמזים לעירת שמיים שנקראת ביתו של אברהם אבינו, בת נגיד, ביתו של אברהם אבינו, מקור הברכה כולה. אז יש, המקור נמצא בגמרא חגיגה. אולי בהזדמנות אחרת נחזור על ההגדרה של שמיים, כי יש עוד ממדים בעניין, ובפרט ייחוד המידות. למשל, כשאנחנו אומרים תורה מן השמיים, לשם שמיים, אז תזכירו לי איזה פעם, כי הערב אין מספיק זמן, יש עוד ממד אחר, ולכן הגמרא אומרת, זה ההמשך בפרק של הרב, הגמרא אומרת בגמרא שבת, הן, זה פסוק באיוב, ויאמר לאדם, יראת השם היא חוכמה, הן יראת השם היא חוכמה, וכתוב הפסוק לא השם, אלא אדוני, אלף דלת נ"י, שהוא השם של הספירה מלכות, זה ידוע. אז הגמרא אומרת, שכן בלשון יוון אומרים לאחת, הן. זה לא הן, זה לשם יווני כמו שאלה מוצלטה, זה הן, אבל זה אותה מילה. זה רמז לייחוד המידות. אז יש במילה שמיים גם את הרמז הזה. לא רק הערכים של אותם המידות של האבות, אבל ייחודם, שכל שש הקצוות הם מידה אחת תפארת. אז אולי בהזדמנות נלמדת, למה אומרים תורה מן השמיים דווקא, אבל פי שיש פסוק, כי מן השמיים נשמע אחר את קולו, כן? ולמה אומרים לשם שמיים, למה משתמשים במושג הזה? אבל כבר התחלנו להבין קצת, זה הערכים שאותות האבות הם קרובים לבריאה. וכל האלפיים שנה האלו, של אלפיים שנה תוהו, האורות של אותם המידות היו רחוקים מאוד, מכיוון שלא היה להם כלי אחיזה בעולם. ואודות האבות שהם השמיים, אז השמיים חזרו לעולם. ורק תזכרו את הרמז, קימי השמיים על הארץ. זה החמש מאות השנה האלו, כן? של ימי האבות על הארץ. אז בפרק ראשון למגילה, זה בדף ג' א', רק אני אסתפק לקרוא את זה ותראו איך זה ממש לשון חכמים שהרב תפס בהסבר שלו, ואחר כך נביא לקרוא אותו עם רבי אלון. מה אמר הרב? חול? אני אקרא את הקטע האחרון, נמצא שיראת שמיים ויסוד הווייתה העולמית היא אספקלה וידלה נהירה מצד עצמה, וכל עילויה הוא בהערת אור שמש העליון עליה. עד אשר תתאחד יפה ביסוד מקוריותה, אז תעלה מעלה מעלה, ורמז לאיחוד בין מלכות ויסוד, כן? אז זהו מקוריותה. אז תעלה מעלה מעלה, ותהיה באמת עטרת תפארת לעמוסי בטן. פה יש עוד רמז שהספירה מלכות נקראת עטרה. כשתשוב מלאה טור, אין שורש מצבה היום, להעשיר בכל השפעה הנאצלת, המתפלגת לפלגות מיוחדות, כי היא בת נדיב, ביתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב, שבכל שמה מקור הברכה כול. אז פה אנחנו רוצים לגמרא חגיגה את הממרה. דבר רבה, מי דכתיב, מה יפו פעמייך כנעלים בת נדיב. זה פסוק בשיר השיר. והוא מגיד את זה ככה, בדרשה שלו, רבה, כמה נעים רגליהם של ישראל בשעה שעולים לרגל. מה יפו פעמייך בנעלים, זה עולה רגל. בת נדיב, בת נדיב, ביתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב. ממה שנאמר, פסוק בתהילים, נדיב ועניים נאספו, עם אלוקי אברהם. יש פסוק כזה בתהילים. נדיבי עמים נאספו, זה עם ישראל. אז תזכירו קודם כל, נדיבי עמים, זאת אומרת הנדיבים שבאו מכל העמים. וכשנאספים, זה נקרא בת נדיב, ביתו של אברהם אבינו. עם אלוקי אברהם. אז הגמרא שואלת, אלוקי אברהם ולא אלוקי יצחק ויעקב, אלא אלוקי אברהם שהיה תחילה לגרים. ופה יש לנו דיוק חשוב, קשר עצמו. מי המשל, מי הוא הנמשל. כן? עולי רגל מביאים כל אחד ואחד את הזהות שלו כדי להתאחד באיחוד של מצוות הראייה. אתם יודעים מה זה מצוות הראייה? מצוות הרגל. כל הזכרים באו להתאחד בבית המקדש כדי לאחד את עם ישראל בכל המועדים שהם הזכר של התחלת של ההיסטוריה של עם ישראל, בסוף שבועות סוכות. אז כדי ללחום נגד כוח הזמן שמביא את הפירוד של עם ישראל, אז שלוש פעמים בשנה היו באים כדי להתאחד שוב פעם, וכל אחד מביא איתו את החידוש שלו, החידוש בזהות שלו כדי לאחד אותו באופן תמידי. אבל מה עושה הגמרא? הדגם שלה זה הגרים. נדיבי עלום נאספו, ועולי רגל דומים לגרים. ולכן יש את כל האיחוד הזה שבא בכל ההזדמנויות האלה. ואחר כך הגמרא ממשיכה. מיד, בלי שום הפסק, כן? מיד. אמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מיניומי משום רבי תנחום. מי דכתיב והבור ריק אין בו מים? ממשמע שנאמר והבור ריק, אין יודע שאין בו מים, אלא מים אין בו, אבל נחשים ועכרבים יש בו. ופה אתם מוצאים פתאום את הנושא של הרב. זה מובן? אם הבור הוא ריק ממים, אז הוא לא לגמרי ריק, אלא הוא מלא עקרבים. מלא עקרבים ונחשים. זה ידוע, והבור ריק אין בו מים. אז יש כפל לשון. אז הקשר בין שני הממרות האלו, במהלך הסברות, זה קודם כל עניין של הגרים, ואחר כך עניין של הבור ריק אין בו מים. זה מובן? אז אם הבור הוא ריק ממים של הקדושה, אז הוא יתמלא עקרבים ונחשים שהם הכוחות של השדחה. כמובן אפשר להבין את הדיוק ביתר דיוק, אבל אני חושב שזה זה כבר מספיק. יש פה איזה רמז מובהק, כן? למה שאמרנו בהתחלה, להגדרה של הספירה מלכות. ולכן תראו, על הפסוק, והשם ברך את אברהם בכל, את פירושו של הרמב"ן באורך, זה קצת ארוך, אבל תראו באורך את פירושו, והוא מסביר את זה. מי זה בת נדי? זה כנסת ישראל. שיעקב הייתה לו בת, סליחה, אברהם. אברהם, זוכרים את הפסוק? והשם ברך את אברהם בכל, יש אומרים שהייתה לו בת ובכל שמו. תראו בדיוק ברמב"ן. איזה בת? הרמב"ן רומז את זה. זה כנסת ישראל. וזה מכוון כנראה ספירת מלכות. וספירת מלכות היא דווקא פה בלשון הפסוק, כשזה ריק ממאים ויש בו נחשים ועקרבים, זה נקרא בו, כן? אבל ספירת מלכות היא נקראת מקור הברכות, כי זה דווקא באה הברכה לעולם. ואם הברכה באה מאורות הקדושה, אז זה ברכה ממש. ואם זה בא מצד אחר, אז זה מלכות הרשעה. שמעתם את זה בתפילה כבר. ומלכות הרשעה מהרה, כן? זה מובן. אז אתם מבינים את זה. לפי הגמרא, זה נדיבי עמים שבנו את כנסת ישראל בהתחלה. ואותו מצב אנחנו מוצאים בעולי רגל, שכל אחד ואחד מביא את החידוש שלו. כן? תראו בסוגיה שלמה, זה הנושא, כן? החידוש של הולכי רגל. ולכן אותה בת היא הכלי של עירת שמיים, היא התכונה של עירת שמיים, והחידוש פה בגמרא הוא חשוב מאוד, וזה התחיל עם אברהם אבינו, וכשהוא יתחיל על הגריר, כשהמציא את כנסת ישראל, כנסת ישראל זה ביתו במיוחד, זה מובן, ולכן היא הכלי המוכן לתכונות של עירת שמיים, וזה בא מכל העולם כולו, נדיבי עמים נאספו עם אלוקי אברהם. זה מה שרציתי להגיש בקצרה. אז מבחינת השיטה אתם רואים, הטקסט של הרב הוא לא רק יפה, הוא פשוט, והוא, איך אומרים, כוונה, כן? תלו. אבל מאחורי כל משפט ומשפט יש רמזים מדויקים, וכדי להבין את עומק הדברים צריך קודם כל לגלות את המקורות האלו, ובפרט את המקורות בקבלה. ולפי מה שקיבלנו מהרב סילילה זכרונו לברכה, זו הייתה השיטה של הרב, לא ללמד קבלה באופן ישיר, כפי שכולם יודעים, אלא נתן לנו איזה לבוש התורה השייך לתקופה שלנו, כדי להעיר את הבעיות והשאלות של ההיסטוריה של עם ישראל כעם. ולכן כנסת ישראל, המושג של כנסת ישראל תופס כל כך מקום בתורה. אז אני מקווה שהצלחתי פחות או יותר לבאר כמה מושגים, ונעשה ככה כל שבוע, נבחור איזה קטע. עכשיו אנחנו נמצא בכך השלישי, למי שיש לו את הספר, כן? וכל שבוע ניקח קטע כזה כדי לבאר. אני רק רוצה להזכיר לכם שבשבוע הבא אין שיעור. כי שמענו שיש איזו חתונה של המאה, ולעשינו, לא יש שיעור בשבוע הבא. אז נתראה לרפואה.